טוב, שלום וברכה לכולם. יופי, אנחנו בסייעתא דשמיא ננסה נדבר על פרשת פנחס. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אז נתן לנו את בריתי שלום, כך כתוב. ואנחנו ננסה להבין בסייעתא דשמיא איך יכול להיות שהמעשה של פנחס הוא נתקיין דווקא על ידי המעשה הזה. שהרי לכאורה קראנו בפרשת חוקת שאדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. הפסוק הזה מזכיר לנו את פנחס, כי מה כתוב בפנחס? ויבוא אחר שניהם אל עקובה. אומר רש"י, מה זה עקובה? זה אוהל. הוא בא אחרי שתיהם אל האוהל, והנה מה קרה באוהל? הוא דוקר שם את זמרי ואת כוסבי. יש שם שתי מתים בתוך האוהל. עכשיו הוא נהיה תממת. זה ההפך ממה שכהן צריך לעשות, נכון? כהן אסור לו להתאמה לנפש. זה לא מעשה של כהנים. חברו, נשמח אם תסדר את החשמל. נראה לי שהוא נפל. מהארון או משהו, צריך להרים אותו. אז הנה, ברוך השם. קדוש ברוך הוא עוזר לנו. אז למה, איך יכול להיות שמאדם כי ימות באוהל, מהמקרה של טומאת מת, מתקיים פנחס? זה השאלה הקטנה. השאלה הגדולה יותר, איך יכול להיות שמעשה של רציחה, של הרג, כהן שהרג את הנפש לא יישא כפר? איך יכול להיות שמעשה של הרג, דווקא מגלל זה מתכהן פנחס? תיתן לו מתנה אחרת, אתה יודע מה, נגיד שההרג הזה היה בצדק, אבל למה אתה נותן לו דווקא כהונה? כהונה זה ההפך ממה שהרה שם, זה ההפך מטומאה וטהרה, זה ההפך מטומאה שהייתה שם, מטומאת המת, וזה ההפך מהרציחה שהראה שם. הרי רציחה לא מובילה לכהונה. כהנים, אנחנו יודעים שתמיד המקדש שייך למקום שבו אין הרג. לא תניף חרבך, נכון? אסור להניף את החרב על המזבח, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. במקדש אנחנו יודעים לזה שצריך מלחמות, אנחנו יודעים. אבל עם כל זה, דוד לא בונה את בית המקדש. דוד לא עושה, הוא מקבל צלש, הוא מקבל צלש על המלחמות שלו, הכל בסדר. המלחמה היא מצוינת והיא צודקת, אין שום בעיה. אבל דוד לא בונה את בית המקדש. כי ידיכם, היד שלך שפכה דמים, דמים רבים שפכת, ולכן לא תבנה את בית המקדש. והחרב, אף על פי שהיא מועילה מאוד, אתם יודעים שדוד מסופר עליו שהוא נשבע על חרבו. מה הכוונה? בדרך כלל כשנשבעים שבועה דאורייתא, צריך לנקוט חפץ ביד. כל שאר האנשים היו הולכים לספר התורה. אברהם הלך לברית המילה, שים לידך תחת ירחי והשביעך בחפצה של מצווה. אז למדנו מזה, היה מזמן לא מזמן בדף יומי, שההבדל בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן, ששבועה דאורייתא זה בנקיטת חפץ. כך נקט רש"י בגיטין, ששבועה דאורייתא זה בנקיטת חפץ. דוד היה נשבע בחרב שלו. דוד היה אצלו החרב, זה היה חפצה של מצווה. שקויח. זה דבר מאוד מאוד גדול, שאת כל המצוות, גם כשהלכת בגיא צלמוות, לא יראה כי אתה עמדי, נכון? אבל לא, אתה בנית את בית המקדש. אותו דבר, החרב שמאוד מועילה ומתקנת, ומסטטים איתה, והכלי ברזל מאוד עוזרים לנו. עם כל מקום, את אין לך מקום בבית המקדש. הכהנים, שעניינם, כל עניינם לעבודה בבית המקדש, עניינם הצורה, התאורה, איך שאנחנו נמצאים לפני החרבות, לפני הרומחים, לפני הכל. הכהנים, תפקידם להיות קדושים ותאורים מעל החשבון הזה. מעל החשבון של המוות. ולכן, כהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו. לא יכול לסלק כפיו, מה לעשות? ופה למרבה הפלא אנחנו רואים שלא נתקיים פנחס אלא מהריגתו לזמרי. התורה לא משאירה לנו אפשרות למשהו לברוח. זאת אומרת, הכהונה נוצרה על ידי הריגת זמרי. פלא גדול. אנחנו יודעים שההיסטוריה מוכיחה שהרבה אנשים שעשו מעשה פנחס לא עלתה בידם. הקנאות הזו של פנחס היא קנאות לא פשוטה בכלל. אנחנו לא יכולים להגיד בכזה קלות, טוב, אני עושה מעשה פנחס ועושה את הצעד הבא. זה מאוד מסוכן. מניין לפנחס לעשות את מה שהוא עשה? איך הוא ידע שהמעשה הזה לא יזכר לבמת ההיסטוריה לדיראון עולם? ואיך הוא ידע, איך הוא ידע שהמעשה הזה הוא יקבל את הכהונה והתורה מעידה לה ובריתי שלום? את כל העדויות האלה כנראה צריך, כי כנראה שיש קנאות אחרות שממש לא מובילות אותך לברית שלום. רוב הקנאויות מגיעות ממקומות מאוד מאוד נמוכים, נכון? איש כי יעבור עליו רוח קנאה וקנא את אשתו. קנאה זה קנא דמסעבותה, אומר הזוהר, זה המקום של הטומאה. אז מאיפה הקנאה הזאת פתאום שימשה בצורה כזאת תאורה ועזרה לפנחס להתכהן? זה פלא גדול. עוד שאלה שצריך לשאול, הפרשה קצת התחילה לא במקום, נכון? התחילה קצת לא במקום, כי פרשת בלעם מסתיימת. בלעם סיים את התפקיד שלו, וילך בלעם, הנה אני הולכי, הולך לעמי, נכון? הולך לעמו, ובלעק הולך לארצו, מסתיימת הפרשה. וישב ישראל בשיטים, והם מתחילים לזנות את בנות מואב. ואז מתחילה פרשת פנחס. זה עוד בפרשת בלק. כל השבי, כל הסוף של פרשת בלק, היא לא מעניין בלק. הפרשה כביכול התחילה לא במקום. הפרשה הייתה צריכה להתחיל מפנחס בן אלעזר, עוד מהמקרה של וישב ואיך לישראל לזנות את בנות מואב. משמה. לא, התורה בפנחס מתחילה ישר מ... כבר מעשה השני, אחרי שנתקיים פנחס, אחרי שהוא כבר עשה את המעשה. ושוב פעם, עוד נקודה שצריך לשאול, זה למה כל הזמן מייחסים את פנחס עד אהרון הכהן? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, זה כבר כתוב, וכבר כתוב בפרשה הקודמת, בסוף פרשת בלק. פנחס בן אלעזר, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כל הזמן כאילו זה שם, שם נרדף שלו. לא כל פעם אנחנו אומרים, משה, בן אמרם, אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו יודעים שכשהתורה מייחסת, ראינו את זה כבר כמה פרשיות, עם קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ראינו את היסוד הזה, דיברנו על זה הרבה, על מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איך שהגמרא במגילה דורשת את הכל עליו. כשהתורה מייחסת מישהו, היא אומרת לך, יש תפקיד מאוד משמעותי לייחוס שלו. אבל הייחוס שלו הוא דווקא שמה שמטמיע, שכן לכאורה פנחס הוא בן אהרון הכהן. אז אם כן, הכהונה אצלו זה כבר בלדין, לכאורה. לא, אומרים לנו חז"ל, לא הבנת. מהרגע שמתקיים אהרון, רק הכהנים שיוולדו מעתה ואילך לשבת הכהונה, רק הם יהיו כהנים. אבל פנחס פספס. איזה בסה. הוא פספס בכמה רגעים, והוא נולד לפני שמשכו את אביו. הוא נולד אחרי שמשכו את אביו. ולכן הכהונה לא אצלו בבלדין, אלא הוא זכה בה אחרי המעשה הזה. כל הדברים האלה אומרים דרשני. עוד דבר שאומר דרשני, מחילה על כל השאלות. בפרשה שלנו אנחנו נמצאים בשנת ה-40 לכאורה. אנחנו נמצאים על רגע הכניסה לארץ ישראל, ושוב פעם בפרשה שלנו משה, המדרגה של משה, אם בפרשה הקודמת דיברנו על כך שמשה לא יכניס את עם ישראל, בפרשה הקודמת, בפרשת חוקה, אתם לא יכניס את העם אל הארץ. שוב פעם מדרגת משה מזדעזעת, ונסתמו מעיניו שתי הלכות קריטיות. שתיים מתוך חמשת הדברים שנתנה ממשה הלכה מופיעים בפרשה שלנו. האחד, מעשה זמרי. ושתיים, הירושה של בנות צלופחד. כן, בנות צלוף אחד עוברות. שתי הדברים האלה נתעלמו נתעלמה ממשה ההלכה. אנחנו יודעים שכשנתעלמה ממשה ההלכה, יש פה מקום לדרוש, יש פה מקום להתבונן. לא סתם ממשה נתעלמה ההלכה, משה רבנו, זכרו תורת משה עבדי, משה אומר עד התורה. לא יכול להיות שככה הדבר, כל רב לא עניס לי. איך יכול להיות שנתעלמה ממשה ההלכה? כי אנחנו יודעים שאנחנו רואים את הדבר הזה, זה אומר לנו שהקדוש ברוך הוא מניח פה מקום להתגדר פה. אם ממשה נתעלמה ההלכה, סימן שהקדוש ברוך הוא רומז שמישהו צריך להיכנס פה. מישהו צריך לבוא פה. ראינו את זה בפסח שני, על ההתעוררות של עם ישראל. איך שמשה בהתעוררות של עם ישראל, פתאום הוא לא יודע מה לעשות. אם דו ויש מה ידבר השם לכם. זה בכל הדברים, בכל הדברים הללו נתעלמה משה הלכה, ושתיים הם מופיעים בפרשה שלנו, מעשה זמרי וצלופחד, ובנות צלופחד. אז על עוד דבר, בשביל להבין את זה, מה? לא, יש חמישה מקרים. של אלעזר, שם לא מחשבים את זה שמשה נתעלמה הלכה, אלא שאמרו את זה לאלעזר. יש הרבה ציוויים שנאמרו דווקא לאלעזר ולא למישהו אחר, שם לא מחשיבים את זה כאחד מהמקרים שנתעלמה ממשה ההלכה. יש מקרים שהגמרא דורשת, והם הבוכים, פתח אוהל מועד, קראנו בסוף פרשה הקודמת. מה זה הם הבוכים? כי משה, כי זמרי הקריב את המדיינית לעיני משה ולעיני כל אחד, וכתוב, והם הבוכים פתח אוהל מועד, אומרים חז"ל, הם הבוכים, נתעלמה מהם ההלכה. למה הם בכו? כי הוא בא אליהם, לא כי הוא עושה את המעשה הזה, זה כי הוא מעשה, הרבה עשו את המעשה. אבל היה אחד שהוא לא עשה מעשה של תאווה. הוא אמר, הוא לקח את זמרי לעיני כולם, הוא עשה את בפרסיה, ואמר, רגע, זאת מותרת או אסורה למשה? איפה כתוב שאסור? תגידו לי איפה כתוב בתורה שאסור זנות בגוי. איפה כתוב? כתוב לא תתחתן בם. יש איסור להתחתן עם גויים, נכון? אבל איפה אסור דרך זנות לבוא על גויה? איפה זה כתוב בתורה? וואו, זה פחד. נתעלם ממשה ההלכה. אף אחד לא יודע מה להגיד. באמת לא כתוב בתורה? אוי ואבוי, מה נעשה? והם מבוכים פתח אוהל מועד. זה הבכי. הבכי, כי יש פער. אנחנו לא יודעים מה ההלכה. כל העדה, וירא פנחס בן אלעזר, והיה פה מתוך העדה, אומרים חז"ל, כל הסנהדרין הייתה שם. סנהדרין פלוס משה פלוס כולם, נתעלמה מהם הלכה. אף אחד לא ידע מה להורות. זמרי בן סלו, הוא נשיא בית העם, הוא אומר להם, רבותיי, זה לא כתוב בתורה. וואו, מה עושים עם מה שלא כתוב? מה עושים עם משהו שלא יודעים אם הוא רצון השם או לא? מה נעשה? פה מגיע פנחס. פנחס בשורש שלו בא לתקן משהו מאוד מאוד יסודי, והוא מה עושים כשדבר השם לא אומר, לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא אומר בצורה ישירה. צריך פה מוסר כליות בריא, צריך פה בריאות נפשית. מה עושים? מגיע פנחס. ויער פנחס בין... מה ויער? כולם ראו! והוא הוביל את זה לפני כולם. מה זה ויער פנחס? כולם ראו! מה הוא ראה? אומר המזרחי, מובא לכם פה במקור, ראה מעשה ונזכר ההלכה. ככה אומרים חז"ל במדרש. מה הוא ראה? כולם ראו את המעשה! אבל הוא ראה מעשה ועל ידי זה נזכר את ההלכה. כשאדם זוכר את ההלכה, כשאדם חי את ההלכה, זאת אומרת שהוא מבין איך הקדוש ברוך הוא מדריך אותו גם במקרה שלא כתוב בתורה. מה זה אומר לנו על פנחס? בוא נעשה שנייה להתבונן. אם כשלא כתוב התורה לא מדריכה אותנו מה לעשות, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. זה סימן שיש פה מישהו שמחובר לא רק למה השם אמר, אלא למה השם רוצה. וואו, פלא. יש פה מישהו שמחובר לרצון השם, לא רק לדבר השם, לרצון השם. ואולי זה הפתח להבין את כל השאלות ששאלנו. פנחס מופיע למרבה הפלא בפרשת בלק, שם הוא מופיע לראשונה. התורה בכוונה לא עצרה בשבי שלנו ולא התחילה פרשה חדשה, כי היא אמרה לך, שים לב, פנחס הוא לעומת בלק, לעומת בלעם. בלעם הרשע, כולם חז"ל קראו לו את הצורה, מה שנקרא חז"ל, מה שנקרא, הרגו אותו חי, את בלעם. למה? לא אוכל לעשות את פי השם, לעשות קטנה או גדולה, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות קטנה או גדולה. זה כאילו איזה צדיק, איזה מתוק, אי, סוכר, איזה חמוד הבלעם הזה, תראה מה זה, הלוואי שהיהודים היו אומרים ככה, לא אוכל לעשות פי השם לעשות קטנה או גדולה, איזה יופי. כל מי שמגיע אליו, מה אתה אומר, אתה יכול לעשות... שירה, חכו, אני הולך לשאול את הרב שלי, את הצדיק, הולך לשאול את הרב, איזה צדיק גדול, וואו, בלעם שקויך, בלעם הזה צדיק גדול, מה חז"ל רוצים ממנו? לא הוא רשע, לא הוא ככה. תגידו, חז"ל יקרים, אתם בעצמכם כתבתם משנה במסכת אבות שתלמידיו של אברהם אבינו יש להם עין טובה, נכון? אז למה אתם מסתכלים על בלעם בעין רע? אתם אומרים שמתלמידיו של בלעם הרשע יש לו עין רע, מה אתם מסתכלים על בלעם? אתם יש לכם עין רע חס ושלום, כביכול, על בלעם. אתם אומרים עליו כל מיני דברים. זה לא קשה, דיברנו על זה גם פעם שעברה. בלעם הוא עושה את מה שהשם אומר, הלא את אשר ישים השם בפי אותו אשמור לדבר. אבל מה עם רצון השם, אדון בלעם היקר? מה עם רצון השם? לא מה הקדוש ברוך הוא אמר, מה הוא רוצה? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כנסת ישראל נועדה לפרסם את שמו יתברך בעולם, זה רצון השם. יש לך אהבה אמינה לקלל את המפעל הכי גדול של שם השם בהיסטוריה? כן, יש לי רצון. אם הקדוש ברוך הוא בטעות, אני יודע, אני יודע מה אני אעשה, יש לי טריק, אני יכול דרך דבר השם למצוא את הפרצה, כי הקדוש ברוך הוא כועס, אז אני ארחיב את הפרצה הזאת, ואני אפילו שהשם לא רוצה, אני אצליח לעשות בדבר השם את מה שהשם לא רוצה. וואי, זה יופי, רעיון טוב. רשע מרושע, ככה קראו לו התורה, בלעם הרשע. זהו, מעכשיו בלעם אתה רשע, כי רשעות זה לא לתת לרצון השם לעבור דרכך, זה רשעות. אתה לא עושה את מה שהשם רוצה, אבל זה לפי התורה, כל מה שהשם שם בפי, זה לא רצון השם. מי קובע מה רצון השם? שאלה טובה, אתה צריך להקשיב. ואם אתה לא מקשיב, כשהאטום שלך נתקע פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, ואתה לא מקשיב לקדוש ברוך הוא שמדבר איתך דרך המציאות, לפני מה שהוא שם לך בפה, הוא מדבר איתך דרך המציאות, הוא רומז לך, זה לא הרצון שלי, אתה עושה נגד רצוני, זה לא מעניין את בלעם. בלעם אכפת לו מה יש בפה, לא מה רצון השם. זה מה שקוראים אותו עין רעה, לקחת את הנקודה הרעה ולפרוס אותה על כל המציאות. מצאתי ברצון השם איזה בג, הוא כואב, זה לכאורה בג, אבל יש מישהו שמצליח גם לקחת את הכעס, שהתולדת הראשונה של הכעס, אומר הגר"א, היא הקנאה. יש מישהו מצליח לקחת את הקנאה, שהיא מאוד מאוד מסוכנת, אוי ואבוי למי שמשמש בה בצורה בלי שהיא נקייה וטהורה. אבל יש יהודי אחד שמצליח לעשות את רצון השם גם כשלא כתוב מה השם אומר. ואיזה פלא, מתי פנחס צומח? מהמקום שבו נתעלמה משה ההלכה. אין תורה שבכתב על זה. גם התורה שבעל פה נשכחה ממשה. הבועל ארמית קנאים פוגעים בו. כולם רואים את זה ונתעלמה מהם ההלכה. כי פתאום כשמישהו בא בכזה עוצמות, נשיא בית אב לשמעוני, תופס את הארמית ואומר, איפה זה כתוב בתורה רבותיי? איזה פחד. מה תעשה? פלפולים? זה לא עובד. אין לי מקור להוכיח לו. שם לא יעזור שום מקור. הדבר היחיד שיעזור, נפש בריאה, מוסר כליות. וירא פנחס בן אלעזר, מה ראה? ראה מעשה, ונזכר איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, גם כשנתעלמה הלכה, ואולי דווקא כשנתעלמה הלכה. זה החידוש הגדול של פנחס. כשנתעלם את ההלכה, יש לו מוסר בריא. זה הגיוני שהתורה תרצה בזנות? אם התורה לא אמרה לו תתחתן בם, זה הגיוני שבזנות התורה. יש שתי תנועות, ברית וזנות. ברית וזנות זה שתי הפכים. יש בריתי שלום, ויש ויחל לזנות את בנות מואב. זנות זה ההפך מברית. כי מי שחי עם הקדוש ברוך הוא במלאכתו, מי שבא בברית עם הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה באמת, כי הוא בא איתו בברית. לכן כשאנחנו עומדים מתחת לחופה, אנחנו קוראים לזה ברית הנישואין. כי לפעמים גם כשהאישה לא אומרת לך, אתה יודע מה הרצון שלה. יש צורך פה בברית עמוקה של להתחשב באחר באמת מה הוא רוצה, לא רק מה שהוא מדבר. לפעמים במערכת חיים זוגית האדם אומר משהו מסוים, אבל הוא באמת רוצה משהו אחר. ואם יש לך ברית אמיתית ואתה יודע לזהות, אתה בא בברית, אז אתה יודע לזהות מה הרצון. וזה החידוש הגדול שלנו. זה החידוש הגדול של פנחס. קנאה זה מסוכן. זה נולד מהכעס. זה מאותו אל זועם בכל יום וכמה זה אמור רגע. את אותו משהו שבלעם לקח ואמר, יופי, אז יש מקום לעשות משהו נגד אותם השם עם הכשר דאורייתא הבדת. הוא זועם, אני רק מרחיב את הפתח. כיוון שאני מתחיל לקלל שם, מצוין. יש מישהו שבדיוק הפוך. גם את הכעס הוא מנתב למקום הנכון. גם את הקנאה שהיא תולדת את הכעס, הוא מנתב למקום המדויק. כל זה כתוב שחור על גבי לבן בפרשתנו. החידוש הגדול של פנחס בן אלעזר, שהוא בן אהרון הכהן. פנחס?
סבא שלו,
הוא עשה בשכם. רגע, שנייה. עוד רגע עם שכם, שנייה, לפני כן. אני אומר, סבא שלו עשה משהו אחר. סבא שלו אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. השלום והקנאה? הילכו יחדיו? כן. פנחס הוא בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שאוהב שלום ורודף את השלום, ומתוך מדרגת השלום הוא הביא את הקנאה. בדיוק הפוך מבלעם, שלוקח את הזעם ומרחיב אותו, כאילו אצל הקדוש ברוך הוא יש כעס אינסופי ויש פער בינו לבין המציאות, וזה מה שמנציחים. לוקחים גם את הקנאה והופכים אותה לאהבה. דורשי רשומות אומרים, וירא פנחס בן אלעזר ויקח רומח. איך כתוב רומח? רש מם חת. בגלל שאני הבן של אבא שלי, ואבא שלי מגיל קטן זרק לנו גימטריות בבית. אם אתה הולך, היית תופס איזה גימטריה פה, שם, ככה זה עבד אותנו בבית, ברוך השם. אז אבא שלי תמיד אומר לי, אברי, ככה קרא לי, אברהם, אתה בגימטריה רמח, בגימטריה מחר, ככה הוא אמר כל מיני דברים, זה רמח. אברהם אבינו זה רמח, אברהם זה רמח. אברהם הוא מידת החסד. ללמדך שעושה פה מעשה פנחס, מעשה שהוא מידת הדין, שנוקב עד התאום, הוא לוקח רומח שזה כלי מלחמה, אבל גדול השלום. הוא בא מתוך מדרגת החסד, הוא בא מתוך מדרגת השלום האמיתי. אתה יודע למה? אתה יודע מה פנחס עשה? הוא לקח רומח. אמרנו שרומח זה אברהם, אבל יש פה עוד הסבר עמוק מאוד. לכל אדם יש איברים, רמח איברים ושסה גידים. מה הוא עושה איתם? מאיפה מגיעים האיברים? האמת היא שאנחנו נוטים לחשוב שיש איברים, וכנגד הרמח איברים ושסה גידים יש רמח מצוות עשה ויש שסה מצוות לא תעשה. האמת היא שזה בדיוק הפוך. יש רמח מצוות עשה, כלומר יש רמח איברים רוחניים של האדם שדרכם האדם צריך לפעול במציאות, רמח דרכים איברים שהם בעל קנה מידה רוחני, שהם נועדים להכיל רוחניות בעולם, להכיל קודש בעולם, זה רמח מצוות עשה. כנגדם וכתוצאה ממילאית יש לנו איברים פיזיים, גופניים. זה מתחיל מהרוחני. לכן החפץ חיים מביא בהקדמה את דברי השערי קדושה, שאומר שמי שפוגם בחטא מסוים, לא עלינו לעתיד לבוא יחסר לו את אותו איבר. יש אדם אחד שלוקח איבר קטן ונותן לו לנהל את כל החיים שלו. האדם עם התאווה שלו ותאוות אמין והיצר נותן לאיבר שלו לנהל את כל המהות הרוחנית שלו. אומר זמרי בן צלו, לעומתו יש אחד קוראים לו פנחס. פנחס הוא בדיוק הפוך, הוא לקח את כל הרמח בידו. הרומח שנקם בזמרי ובקוזבי אל כובתם, הרומח הזה בא ממדרגת רמח, בא במדרגת התיקון הרוחני של האדם. הוא היה נאמן לרמח איברים הרוחניים שלו, והיד שלו ביטאה אותם. הוא התבטל כלפי אותו מהות, אותה מהות, אותו קודש שאמרו להופיע דרך האיברים, הוא התבטל כלפיהם, ודרכם לקח את הרומח בידו. ויקח רמח איברים בידו. הוא בא ולקח את כל הרמח איברים של האדם, את כל הצדדים הפיזיים של האדם, למטרה שלהם. הוא לקח אותם בידו. עם אותו מעשה. זה השאלה, זה בדיוק הסוגיה. האם אתה רותם את כל המציאות למען שמו באהבה? או שאתה רותם את הלמען שמו באהבה למען המציאות התחתונה שלך? זה אותו ויכוח. אותו ויכוח בין בלעם, אותו ויכוח בין פנחס. אומרת התורה הקדושה, אתה יודע מה הגדולה של פנחס? בן אהרון. שהוא השיב את חמתי מהבני ישראל, אתה יודע מה זה? בקנאו את קינתי בתוך בני ישראל, בתוכם, בקנאו את קינתי בתוכם. החידוש הגדול של פנחס זה שמה שהניע אותו זה לא הצד הפרטי שלו. מה מסוכן כל כך בקנאה? מה מסוכן כל כך בקנאה? למה קנאה היא כל כך מסוכנת? בואו שנייה נתבונן בקנאה. מה זה קנאה? מתי אדם מקנא בחבר שלו? הפסוק במשלי אומר, רקב עצמות קנאה. אתם יודעים מתי אדם מתקנה בחברו? מתי שהוא מרגיש ריקבון לעצמיות שלו. האדם מסתכל על החבר, הוא יושב על המשבצת שלי, אני לא יכול, אני מרגיש לא משמעותי בגללו, הוא יושב על המשבצת שלי. חז"ל אומרים, אין אדם מתקנה אלא במי? בבן אומנותו. אדם לא יתקנה, אם הוא סנדלר, לא יתקנה בחיית. אם הוא חיית, לא יתקנה בהוא שמוכר מכולת. מתי אדם יתקנה? כשמישהו יושב על המשבצת שלו. הוא מרגיש שהעצמיות שלו נרכבת. הוא רואה בן אדם שיושב על אותו משבצת לכאורה, ועושה את זה יותר טוב ממנו. אז גורם לו קנאה. משם מגיעה קנאה. הקנאה זה ריקבון בעצמיות של האדם. אסור לקנא, כי בעצם מה אתה עושה? אתה חושב שמישהו ישב לך על המשבצת. אתה מרגיש, אז אתה מרגיש את עצמך בעצם. כל קנאה מגיעה מזה שהאדם לא יודע כמו שצריך להרגיש את עצמו, לכן הוא חושב שמישהו אחר חי את העצמיות שלו. בקיצור, אתה הכל סביב עצמך. יש לי קנאה או אין אדם מתקנה בבנו, כי האדם מרגיש שהוא לא ישר למידת עצמו, הוא המשך שלו, נכון? אבל יותר מזה, יש קנאות מאוד מאוד נדירות שהן טובות, נכון? קנאת סופרים תרבה חוכמה, נכון? כי אזק המוות אהבה קשה כשאול קנאה. הפסוק הזה בשיר השירים מקביל בין אהבה לקנאה. יש קנאה מסוימת, אני אומר את זה בקצרה, זה מקום לשיעור בפני עצמו, כל היסוד הזה של הקנאה. יש מקום לקנאה שהיא בצורה יותר מתוקנת שלה. איזה קנאה? קנאה שהיא לא נובעת מזה שאני רוצה להאפיס את מי שאני מקנה בו, אני רוצה שהוא יישאר כמודל לחיקוי. כשאני מקנה ברב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, או ברב שטיינמן, או ברב אדלשטיין, או בכל רב אחר, אני לא רוצה שהוא יהיה בעולם. מה פתאום? אני קנה בו כי אני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה שאדון מינה והוא כבעטרה. מה הכוונה? אני רוצה לקחת את כל הכוחות האלה שהוא השקיע ואמית בעולה של תורה, אני רוצה גם שיהיה לי אפס משהו מהדבר הגדול הזה. אוי ואבוי, בעזרת השם יתברך כולנו יש סיכוי, כנראה שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותה, בעזרת השם. אבל הקנאה הטובה היא באמת, למה, מה עומד בעומק הזה? למה הקנאה הזאת היא קנאה טובה? מה הופך את הקנאה הזאת להיות קנאה טובה? אתם יודעים למה? השאלה מה עומד במרכז. אם אני שם את שם השם במרכז, אז אני בעצם רוצה להידמות לכל הצדדים שהאדם סיפר וידבק באלוקיו, אני רוצה להידמות עליהם. זה אוי ואבוי, אני לא רוצה שהם יעלמו, אני רוצה אותם. אבל אם אדם שם את עצמו במרכז, אז הקנאה הזאת היא ריקבון. היא ריקבון לעצמיות שלו. פנחס מידע עליו התורה, הוא קנה את קנאתי בתוכם, הוא קנה את הקנאה שלי, הוא קנה לשם השם צבקות, קנאת השם תעשה זאת. אף אחד מאיתנו לא יכול להיות קריינה דיגרתא. בוא נגיד, אני מקנה לשם השם צבקות, אני קריינה דיגרתא. המציאות ממש קראה לפנחס. ניתן להם משה הלכה, אף אחד לא יודע מה לעשות, ומשה עצמו וכל העדה אמרו לו, קריינה דיגרת לאיה ופרוונקה. הם שמו לב שכשפנחס קם, הוא קם מתוך העדה, קנו את קנאתי בתוכה. הרבה פעמים הרב מרדכי שטרן מזכר צדיק וקדוש לברכה, ראה לי כפרת משכבו, שלימד אותנו פה, אני לא אשכח את המשפט הזה, זה חרוט לי בראש כשהוא דיבר על זמרי ועל מעשה פנחס. אני מנסה לדייק להגיד מה הוא אמר, אבל הוא אמר, פנחס, הקנאה שלו הגיע ממקום טהור, הוא אהב את זמרי, הוא אהב את זמרי, הוא לא רצה לפגוע בצד האישיות, באישיות שבו, הוא שנה את החטא שבו, זה תואבה, זמרי, כך הוא צעק, מה איתך זמרי, זה לא מתאים לך, זה לא טוב לך, וכך הוא דקר אותו. הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, פוגעים בו, פוגעים בו, זה פוגעים בו, צריך להרוג אותו, וזה מה שעושה את המגפה. אוי ואבוי אם הוא לא היה הורג אותו, כי אהבת ישראל איננה מונעת ממנו לסמא מלבקר את מומיה, אומר הרב קוק. אהבת ישראל התאורה, אני אוהב את זמרי בן סלו, שונא את המעשה הזה, מעשה שצריך מיטה ואני הורג אותו. כל המיטות בדינים ככה, ברוב המיטה יפה, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. אתה הורג אותו! מה אתה אהבת לרעך כמוך? ברוב המיטה יפה. כי כשאתה הורג אותו, זה מאהבה. אני אוהב אותך, ולכן אני הורג אותך. אתם מבינים את הפלא? זה מתפס בראש. גם כשאני הורג אותך, אני אוהב אותך. כן. זה מגיע רק למי שיש קנאת השם טהורה. רק שם השם אכפת לו. הוא לא בא מקנאות מסואבת, מצוחצחת בכל מיני צחצוחים של טומאה, שאדם אומר, אני צריך להשפיל אותו, להיכנס בו. זה לא קנאה אמיתית. תיזהר, תשב בצד. אתה לא קריינה דיגרת. אתה לא פנחה. אתה לא קריינה דיגרת. יש אנשים שהמוסר כליות שלהם נובע מאברהם אבינו, מהרמ"ח. רק אנשים תיאורים כאלה, שאצלהם הקנאה היא עזה כמה ותאווה קשה כשול קנאה, היא מחוברת לאהבה. הקנאה היא רומח, היא ממדרגה של אברהם. הקנאה היא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שמידתו השלום. זה בא מתוך השלום, מתוך החסד. זה במילים אחרות כהונה. היה עוד מישהו שהיה לוי ונתכהן וניסה להיות כהן, קוראים לו קורח, נכון? גם הוא היה לוי ורצה להיות כהן, וביקשתם גם כהונה. הוא לא הצליח, פנחס תיקן אותו. פנחס תיקן אותו, פנחס תיקן את קורח. ואתם יודעים את מי עוד הוא תיקן? מי עוד בערים משייך את הפנחס? מה זה? כן, כן, תגיד, תגיד בכל, תגיד בכל דן. את נדב ואביו. את נדב ואביו. כי כתוב פעמיים בפרשה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. פנחס בן אלעזר. חלס. צריך כבר יחלת פעם אחת. לא. שתי בנים נבדו לאלעזר, שתי בנים נבדו לאהרון הכהן. שתי בנים. שני בנים נבדו לאהרון הכהן. נדב ואביו. את שתיהם החייה פנחס על ידי אותו מעשה. את שתיהם הוא תיקן. ובואו נעיין מה היה חטאם של נדב ואביו. חזל שופכים עליהם סוללה, נכון? הרבה חטאים. אחד מההלכות זה שהם הורו הלכה בפני רבם. להורות הלכה בפני רבם, בפני משה, זה היה העונש שלהם. אומר פה האלשך הקדוש בהצדה לדרך, אתם רואים שם יש פה אצלכם, זה מופיע בדיוק במעבר לדף הבא. תסתכלו בתורת משה, המקור האחרון בדף הראשון מוביל לדף השני. והנה אמרו חז"ל בזוהר בפרשת פנחס, כי יצאה נשמתו של פנחס, כשכתוב שבני שמעון, המדרש מספר, זה המדרש מספר לפני הזוהר, המדרש מספר שכשבני שמעון התקבצו, מה אתה הורג לנו את הנשיא? כולם נתקבצו עליו. כאילו, לכאורה, פנחס, אתם מבינים את המעשה שהוא עשה, זה כאילו לא הגיוני. זה לא כתוב בתורה, זה לא כתוב בתורה, כולם שכחו את ההלכה, אתם מבינים לאיפה הסתכן פנחס? פנחס נכנס לפיקוח נפש הכי גדול שיש. למה? כי כולם שכחו את ההלכה שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו. זה לא כתוב בתורה, והוא רוצח! לכאורה, כולם מסתכלו על פנחס, אמרו לו, רוצח! אתה רוצח! אין לך שום מילה. כל בני שמעון התקבצו, מה אתה רוצח? את זמרי בן צלו. זמרי בן צלו בא אליהם, עם התורה. ואמר, סליחה, זה לא כתוב בתורה, רבותיי. ואם כתוב בתורה, אז מי יתיר לך את בת יתרו, אומר למשה. ככה עם העזות הזאת הוא בא למשה רבו. פנחס מסתכל, הוא רואה שכולם בוכים, כלומר כל העדה, כל משה שוכחים את ההלכה שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו. זה ההלכה שנמסרה כשמשה ירד מנהר, עוד מעט אנחנו נראה. כולם שוכחים את זה, פנחס מסתכל שהוא היחיד בכל העם שזוכר את ההלכה הזאת ויודע את ההלכה הזאת. ואם אין את ההלכה הזאת, יוצא שאתה רצחת סתם. לא אכפת, הוא מוסר את הנפש. דקר את שתיהם, כי הוא חי במוסר כליות שלו את ההלכה הזאת. כך הוא אומר, לא דילגתי אתכם מקודם, אבל אתם יכולים להפוך שנייה, בעל שיח הקדוש, על פרשת דמידבר, במקור אחרי המזרחי, אומר, אל שיחק נקרא את ההתחלה שלו, על כן יעשו כליותיו למור. לא ימשיך את ההמשך, ההמשך זה הרמח שם, הוא מסביר את הרמח איברים. אבל הוא אומר, הפנחס היה לו הרגש טהור. אפילו זה לא היה כתוב, אפילו שנשתכח מכולם ההלכה, הוא הרגיש את ההרגשה הטהורה הזאת. ולכן הוא דקר את שניהם. ואז את נאותי, כן, את נדב ואביו. מסביר, חוזרים השנייה לתורת משה פה. והנה אמרו חז"ל, כי יצא נשמתו ונכנס בו נשמת נדב ואביו. יראה, כי הם חטאו באור ההלכה בפני רבו. ופנחס תיקן זה. שהוא גם כן הורה הלכה בפני משה ואלעזר. אך לאפו שמאיסורה אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. הגמרא בירובין אומרת שלאפו שמאיסורה אין בעיה להורות הלכה בפני הרב. שם זה סיפור בגמרא, שאחד מהתלמידים אמר בפני רבו, אה רבו, אסור לעשות ככה. שואלת הגמרא, אבל אתה מורה הלכה בפני רבו? לא, לאפו שמאיסורה שני. לאפו שמאיסורה מותר. בעצם, מה זה להורות הלכה בפני רבו? זה שייך לעתיד לבוא. נדב ואביו היו שייכים למגמה עתידית מאוד, שנאמר ולא ייכנף עוד מורך והיו עיניך רואות את מורך. לעתיד לבוא לא יהיה פער בין הרב לבין התלמיד, לא ייכנף עוד מורך, לא יהיה בושה מפני הרב, אדם יוכל להראות הלכה כביכול, לא יהיה פה היררכיה כזאת. נדב אביו שייכים לשם, זה לא מתאים. פנחס מצליח כביכול לתקן את השורש של ההוראת הלכה בפני הרב במקום הנכון, במקום שזה להפרוש מאיסורה. יש עוד דבר שנדב אביו, מה היה החטא המרכזי של נדב אביו שכתוב בתורה? כתוב בתורה, הם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. זה הפשע של כל, זה הבניין אב של כל החטאים, אשר לא ציווה אותם. יש עוד מישהו שעשה דבר שלא ציוו אותו? פנחס. אף אחד לא ציווה אותו, זה לא כתוב בתורה, זה לא כתוב בתורה. מה אתה עושה? זה לא כתוב בתורה, אבל זה רצון השם. לכן היה צריך כל כך הרבה עדויות, שלא תחשבו שחס ושלום עכשיו כל אחד יצא מהשיעור ויגיד, יופי, אני עושה רצון השם, זה לא כתוב בתורה. לא, מה פתאום, התורה מעידה עליו אלף הודעות, חותם אחרי חותם, כדי להסביר למה הקינה של פנחס ספציפית הייתה ממקום טהור, ממקום של שלום, ממקום של חסד, ממקום אמיתי, ממקום טהור לגמרי, קנו את קינתי. אבל של פנחס זה נבע מהמקום הזה, זה נבע מהמקום הזה של לתקן את אשר לא ציווה אותם, לכן הוא מתקן את נדב אביהו. פנחס בן אלעזר, זה הזיקוק של מידת הקנאה, זה התארה של מידת הקנאה בתארתה, שבעזרת השם נזכה אנחנו ללכת במידתו של פנחס, מידת השלום. לכן הוא זוכה, בניגוד לכל הקומה הבסיסית שנראית לנו, זה לא קשור, זה רחוק מכהונה. מה זה כהונה? תאומך ואורך לאיש חסידך, זה חסד. מה קשור קנאה אצל חסד? אצל פנחס כל הקנאה הגיעה ממקום של רצון השם, ממקום של חסד, ממקום של שלום. והאמת הגדולה של פנחס, שתמשיך עם אליהו, אליהו הוא נציג האמת, וכשיהיה שקר בדיני נזיקין, וכשיהיה טייקו, איך אנחנו נגיד? יהיה מונחת שיבוא אליהו, תשבי את הרס קוציות ופתרונות, כי הוא לא מתפשר על האמת. אליהו זה מידת האמת, פנחס הוא אליהו. אבל מידת האמת כשהיא בתארתה היא מחוברת אל השלום, האמת והשלום אהבו, הנני נותן לו את בריתי שלום. האמת הגדולה שבערה בפנחס לא הייתה לרגע מנותקת ממדרגת השלום, ממדרגת החסד, ממדרגת האהבה. זו קנאת השם התאורה, שנזכה ללכת בדרכו של פנחס או אליהו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם. אביו של בריתי שלום קטועה, כי אליה לפעמים הופיע בלי אביו, אבל בזכות פנחס אותו וב קטיע שיהיה בשלום, תחזור עם אליה הנביא, אליהו הנביא, בעזרת השם שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. ברוכים תהיו.